כבר מודד, יש לכאורה מחלוקת המוראים. התמר רבי יוסי בן חנינה, בן רבי חנינה אומר, אמר, תפילות אבות תקנו. רבי יהושע בן לוי אמר, תפילות כנגד תמידים תקנו. ולאחר דיון הגמרא מגיעה למסקנה, אלא תפילות אבות תקנו, והסמכינו רבנן הקורבנות. כבר בפתיחת הסוגיה יש כאן איזושהי בעיה, כי צריך לדון מהי השאלה או מהי הבעיה שאיתה מתמודדת הגמרא. מצד אחד יש פה שתי שאלות לכאורה שמנסים לענות עליהן, ובמבט ראשון נראה שהמורה אחד עונה על שאלה אחת, המורה השני עונה על שאלה שנייה. כי השאלה היא, אם השאלה היא מי תיקן את התפילות, אז לכאורה רבי יוסי רוחנינה אומר אבות תקנום, ופה יש תשובה נאותה לשאלה הזאת. אבל אם השאלה היא מי תיקן את התפילות, הביטוי כנגד תמידים תקנום הוא לא רלוונטי, כן? כי השאלה מי תיקן, והתשובה לזה צריכה להיות כנראה אנשי כנסת הגדולה תקנו את התפילות. ואז אם רבי יוסי רוחנינה ורבי שמעון לוי היו אומרים תפילות אבות תקנום, וזה אומר אנשי כנסת הגדולה תקנום, אז הם עומדים על אותו מישור, שני המוראים מדברים באותה פאזה. ואכן רשי אומר כאן במקום, כנגד תמידים תקנום אנשי כנסת הגדולה. רשי מוסיף את שלוש המילים החסרות שהן בעצם נותנות לנו את המבט שבעצם מעמיד את שני המוראים על אותו מישור. ואם נשאל כנגד מי תקנום, כן, אם זאת השאלה, אז כמובן מה זה, אז כנגד תמידים מובן, אבל אז מה זה כנגד אבות תקנום? זה לא מה שנאמר כאן, כן, בצלנו כאן כתוב תפילות אבות תקנו. אבל אנחנו לא נופתע אם נדע שיש אכן בכסף משנה כאן על הרמב״ם בהלכות תפילה פרק א' על ה', הוא משתמע ממנו לפחות כך הנוסח, יכול להיות שזה פליטת קולמוס, אבל אם לא נתלה פליטת קולמוס, אז הוא מדבר, כשהוא מדבר על אבות תקנו, מדבר תפילות כנגד אבות תקנו. הוא מוסיף את המילה כנגד. ואז לפי זה לכאורה, בכל מקרה יש מתקנים מרכזיים שהם כנראה אנשי הכנסת הגדולה. והשאלה כנגד מי תקנו? כנגד האבות או כנגד התמידים? ואז אנחנו עומדים שוב על אותו מישור. קיצורו של דבר, יש לנו כאן, כפי שזה מופיע, כפי שזה נראה לפנינו, יש פה איזושהי אסימטריה בין שני החלקים, בין שני הדברים של רבי יוסי בן חנינא מצד אחד ורבי יהושע בן לוי מצד שני. כשאנחנו באים בכל זאת לעסוק בשאלה הזאת, נתחיל קודם כל עם עמדת רבי יוסי בן חנינא, שאומר תפילות אבות תקנו. כיצד אנחנו מבינים את דבריו של אבות תקנו? אז כאן נדמה שיש בהחלט כמה וכמה ראשונים, הייתי אומר תנועה מסוימת של הראשונים, קבוצה מסוימת של ראשונים, שאכן סבורה שתפילות אבות תקנו, שהכוונה היא שהאבות תקנו את התפילות. כן? וכאלה הם כל הראשונים שהתלבטו ותמהו מן הסוגיה ביום הדף כף ח', שם פתאום יש הפתעה. בסוגיה ביום הדף כף ח' אנחנו מגלים שצלות את אברהם אבינו מקים מש חרקת לה, שפתאום אברהם אבינו מתפלל מנחה. אם אתה אומר שאברהם תיקן שחרית ויצחק מנחה ויעקב ערבית, אז איך פתאום אברהם שמה משתחל לתוך תפילת מנחה, אבל לא יצחק הוא זה שתיקן תפילת מנחה. אז יש גם שאלות של גרסה ונוסח שם בסוגיה, האם הכוונה לצלות על ידי אברהם או לצלות על ידי בית אברהם, משהו כזה, עד כמה הכוונה שם לאברהם האיש או לאבות. יש שם גרסת הארוך, הארוך שם מציע גרסה אחרת, אבל הראשונים רובם גרסו צלות על ידי אברהם, ואכן באמת הם התקשו בעקבות הנקודה הזאת, ואכן הם מעלים כאן באמת כיוונים שונים איך לפתור את הבעיה. אבל כמובן מי שמעלה דילמה כזאת, איך אתה אומר שאברהם התפלל מנחה אם יצחק הוא זה שתיקן מנחה, אז כמובן פה אוטומטית ברור שהם הבינו את דברי רבי יוסי בן חנינא של תפילות אבות תקנום במובן הפשוט שלהם, שאבות אכן אלה שתקנו את התפילה. ובאמת גם התוספות ביום השם, תוספות הראש שם ביום אצלנו, הבינו בדרך הזאת. ותוספות הראש, אני קורא מן דברי התוספות הראש אצלנו, ויש לומר דלאחר שתקנה יצחק היה אברהם אבינו אומרה. אז תירוץ אחד אומר תוספות הראש, הנה חנם יצחק, אברהם אבינו התחיל לומר את התחיל להתפלל לתפילת מנחה אחרי שיצחק בנו תיקן אותה. הנה מה גם תחילה אמרה דאפילו אירו בית תפשילין קיים אברהם אבינו כדי איתה בפרק אמר להם הממונה, אלא שלא עשה קבע לכל בני ביתו עד שתקנה יצחק. זאת אומרת, השאלה היא לא האם אברהם עצמו התפלל. אברהם עצמו התפלל כל התפילות, כרי אבות קיימו את כל התורה כולה, כולל עירוב תבשילין, כולל דרבנן. אז השאלה היא רק האם מי תיקן את התפילה לדורות. וכאן עמדתו של תוספות הראש היא שכנראה אברהם תיקן את שחרית לדורות, את מנחה הוא לא תיקן לדורות, את זה הוא השאיר לבנו יצחק, ויצחק הוא זה שתיקן הוא זה שתיקן תפילת מנחה לדורות. בתוספות הריד שם ביומה הוא אומר שם שהסוגיה שם ביומה שאומרת שצלות, שרב ספרה שם אומר צלות את אברהם אבינו, היא כמאן דאמר תפילות כנגד תמידים. דהיינו הנה חנם למאן דאמר תפילות אבות תקנום, אז הסיפור שם לא יכול להיות רלוונטי, כי לא ייתכן שאברהם אבינו מתפלל מנחה. אבל כשרב ספרה אומר, מספר לנו את הסיפור, אברהם אבינו שמתפלל מנחה, זה אליבא דאמר כנגד תמידים תקנו. זו תשובה של התוספות ריד שם. התשובה המעניינת בעניין הזה, לא, זה, נסתפק בזה כרגע, גם הריטב"א הולך בעקבות התירוץ השני של תוספות ראש, נסתפק כרגע בתשובות האלה. על כל פנים, כל בעלי הגישה הזאת, הם ודאי מבינים שבסוגיה מדובר על תפילות אבות תקנו, הם מבינים שהאבות אכן בפועל תקנו את התפילות. כך לכאורה יש לדקדק גם בשיטת רש"י. כמו שאמרתי קודם, רש"י הרגיש כנראה בחוסר ההתאמה בין שתי הצלעות דברי רבי יוסי בן חנינא מול דברי רבי יהושע בן לוי, אשר על כן הוא טרח להוסיף שכנגד תמידים תקנו אנשי כנסת הגדולה. כנראה שהוא מבין שבצד האחד יש לנו את המתקנים, ולכן גם בצד השני הוא בעצם רוצה להגיד שכנגד תמידים תקנו זה אנשי כנסת הגדולה. ואז בעצם האבות הם אלה שמתקנים, והדברים האלה משתמעים מדברי רש"י גם בגלל עמדתו קצת מוקשה וקצת לא ברורה בסוגיה בתענית דף כ"ח, שרבי עקיבא איגר מאיר בקשר אליה, שהגמרא שם אומרת הללו דברי תורה ואינם צריכים חיזוק וכו'. ושם רש"י מסביר שהללו דברי תורה כוונה לתפילת מנחה שהיא מדאורייתא, כי יצחק תיקן אותה. וגם אם אני אומר שיצחק תיקן אותה, להגיע לממש לרמה דאורייתא, אז כמובן זה בעייתי. אבל ברור שאם יש מקום בכלל להגיע לדאורייתא, אז רק אם אני מבין ש יצחק מתקן. אם אנשי כנסת הגדולה מתקנים כנגד האבות, אז אין מקום לעלות על הדעת שתפילה תהיה מדאורייתא. ואכן באמת תסתכלו שם במפרשים, אני לא אכנס לזה עכשיו, שהתלבטו קשה בהבנת דברי רש"י שם. על כל פנים, כאמור, כל השיטות האלה לכאורה מובילות אותנו להבנה של תפילות אבות תקנום במובן הפשוט, שאכן האבות הם אלה שתקנו את התפילות. אבל בצד הגישה הזאת יש לנו גם גישה אחרת, והירושלמי בוודאי הנוסח שבו מורה שלא מדובר בתקנת האבות, אלא כך כתוב בירושלמי בפרק ד' הלכה א', רבי יהושע בן לוי, נשים לב היטב כאן גם שכאן מתחלפים היוצרות, רבי יהושע בן לוי שאצלנו אומר תפילות כנגד תמידים, הרי בירושלמי הוא אומר תפילות מאבות למדום. תפילת השחר מאברהם אבינו, וישכם וכו', ואין עמידה לתפילה. אז יש גישה כאמור, ש... לפי הירושלמי לא מדובר על מי תיקן את התפילות, אלא כנגד מי תיקנו, או מהו המקור לתפילות, האם המקור לתפילות נמצא באבות או נמצא בתמידים. וכאן רבי יהושע בן לוי שם באותה סוגיה אומר תפילות מאבות למדום. אבל נדמה לי שניתן להצביע על כך שיש גם כמה וכמה ראשונים בסוגיה אצלנו שגם כן נטו להבין כך. למרות הנוסחה של הבבלי שמדובר בתפילות אבות תקנום, בכל זאת נראה מכמה וכמה ראשונים שעמדתם היא שלא מדובר באבות שתקנו את התפילות, אלא בזה שאנשי כנסת הגדולה תקנו את התפילות כנגד האבות. אני רוצה להצביע בעיקר על שתי שיטות כאלה בראשונים. אני רוצה להצביע על שיטת השאילתות ועל שיטת הרמב״ם. נפתח בשאילתות. בשאילתות דרב חי גאון הוא כותב, שאילתה ח', שאילתה דמחייבין דבית ישראל לצלויה תלת הזימנה ביומה, שנאמר ערב בבוקר בצהריים אסיחה ואמה וישמע קולי. ואמר רבי יוסי ברב חנינה תפילות אבות תקנום, אברהם תיקן תפילת שחרית וכו' וכו'. האמת היא שהפתיחה הזאת של השאילתות היא פתיחה קצת מוזרה. הוא מדבר על זה שיש חיוב להתפלל שלוש תפילות ביום, אבל בעוד שהסוגיות דנות עם אבות תקנום כנגד תמידים תקנום וכו', בא השאילתות ופותח לי בפסוק מספר תהילים. כן? חייבין דבית ישראל לצלויה תלת הזימנה ביומה, שנאמר ערב הבוקר בצהריים אסיחה ואמה וישמע קולי. ואמר רבי יוסי וחנינה תפילות אבות תקנום. אם יש לנו מישהו מהראשונים שבונה על תפילה של אבות ולא נכנס בכלל לתמידים, זה שיטת השאילתות. השאילתות לא מזכיר תמידים, הוא מזכיר רק אבות. אבל הפלא הוא שהוא מקדים לאבות את אותו פסוק של ערב בבוקר וצהריים. וממילא נראה מדבריו שהמחייב של שלוש תפילות ביום הוא אותו פסוק של דוד המלך בספר תהילים, ערב בבוקר וצהריים אסיחה ואמה. אבל מה אומר הפסוק הזה, ערב בבוקר וצהריים אסיחה ואמה? נדמה לי שהפסוק הזה אומר את הדבר היסודי ביותר, והוא שיש, כשדוד המלך בא והתפלל שלוש פעמים ביום, זה לא בגלל שמישהו אמר לו להתפלל שלוש תפילות ביום, אלא בגלל שהמציאות הטבעית מכתיבה שלוש תפילות ביום. שלוש תפילות ביום זה לא משהו מבחוץ, זה משהו מבפנים, מתוך אישיותו של אדם, מתוך טבעם של חיים, מתוך זרימת החיים הטבעית, מתוך המציאות הטבעית של החיים, האדם אמור לפנות הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים ביום. בדיוק כפי שמופיע בירושלמי, לפני שירושלמי עוסק בשאלה תפילות מאבות למדום, תפילות כנגד תמידים וכו'. לפני הדיון הזה, הירושלמי יש לו דיון אחר. בירושלמי יש דיון, מאיכן למדו שלוש תפילות? ועונה הירושלמי, רב שמואל בר נחמני אמר, כנגד שלוש פעמים שהיום משתנה על הבריות. בשחר צריך אדם לומר, מודה אני לפניך שהוצאתני מאפלה לאורה. במנחה צריך אדם לומר, מודה אני לפניך, כשם שזכיתן לראות חמה במזרח, כך זכיתי לראות במערב. בערב צריך לומר, יצאו לפניך, כשם שהייתי באפלה והוצאתני לאורה, כך תוצאני מאפלה לאורה. ואז מתחילים להגיע לדבר הזה. זאת אומרת שהמושג שלוש, ונוכיח את זה עוד דקה, יותר מוכן נוכיח את זה בירושלמי בצורה בולטת, שהמספר שלוש ומושג שלוש תפילות הוא מושג יסודי שקיים עוד לפני שמגיעים אל האבות ולתמידים. ואני רק אזכיר לכם כבר עכשיו את הנקודה הזאת, שהירושלמי בא להגיד את העמדה של תפילות כנגד תמידים, אז הוא אומר שתי תפילות מצאו להם מקום בתמידים, תפילה שלישית לא מצאו לה. מה פשוט תפילה שלישית לא מצאו לה? אם אתה מתקן את התפילות כנגד התמידים, אז יש לך שתיים כנגד שתיים ולא יותר. מה זה לא מצאו? אתה יכול להגיד לא מוצא אם יש לך קודם שלוש, אם אתה בא עם השלוש ואתה מחפש להם כתובת. אם אתה בא עם שלוש ומחפש להם כתובת, אז באבות אתה מוצא שלוש כתובות, בתמידים אתה מוצא רק שתי כתובות. אבל מובן שהשלוש הוא מספר שקודם הן לאבות והן לתמידים. והמספר הזה הוא המספר של כנגד שלוש פעמים שהיום משתנה על הבריאות. כנגד דהיינו המציאות של החיים, זרימת החיים, מהלך החיים הוא מהלך שבו יש האדם ביום רגיל עובר שלוש פאזות. ואדם, הרעיון של תפילה בשלוש הפאזות הללו הוא בעצם לומר את, אם תרצו, את הבסיס של רבי יוחנן, ולוואי והתפלל אדם כל היום כולו. אז כל היום כולו אי אפשר לו להתפלל, אז אדם מתפלל באותן פאזות כדי לסמל, כדי לייצג את, בעצם את רעיון התפילה המתמדת. על כל פנים נראה לי שגם השאילתות שונה את הדברים שלו בצורה הזאת, שלא פותח באבות, אלא פותח דווקא בזה של ערב ובוקר בצהריים של דוד המלך. או אם תרצו, אפשר להביא גם אותו פסוק של דניאל, ש... וחווין תיחן לבעלייתי נגד ירושלים, וזמנין תלתה ביום ההוא ברך על ברכוהי ומצלה ומודה קודם אלהי כל כבלדי עבד מן קדמה דנה. כך היה עושה מן קדמה דנה, דניאל היה עומד שלוש פעמים ביום ומתפלל עם באותו חדר שלו שחלונות פתוחים לו. רק לאחר שהשאילתות מביא את היסוד הזה, שהוא היסוד המחייב של התפילות, אותו פן של טבעי של המציאות שמשתנה על חיי האדם, שהאדם צריך לפנות להשם בכל אחד מן המצבים המשתנים של ההוויה, של המציאות, של הקיום, אז עוברים לדבר על אבות. וזה כמובן מדבר על של תפילות כנגד אבות, או אולי במקרה הזה, במובן הזה, האבות הם אלה שלדעת השאילתות, וכך נראה בצורה סבירה, הם אלה שמממשים בהווייתם, בחייהם, בקיומם, באישיותם, את היסוד הזה של כל אחד מן האבות בעצם מייצג בהווייתו האישית. אברהם אבינו מייצג את תפילת השחרית במהותו. הוא איש של שחרית, ויצחק הוא איש של מנחה, ויעקב הוא איש של ערבית. ואני לא אריך כרגע כדי להסביר את הנקודות האלה, אבל הנקודות האלה לכאורה הן נקודות בסיס, נקודות מוצקות. כך נראה לי שהשאילתות למד. ברמב״ם יש לנו כאן בעיה. מצד אחד נראה שהרמב״ם מכריע כנגד תמידים תקנו. כך כותב פוסק הרמב״ם כאן בהלכות תפילה פרק א', הוא מזכיר שתקנו מניין תפילות כנגד התמידים. הוא לא מדבר כאן בתוך הלכות תפילה, הוא לא מזכיר בצורה ישירה בכלל את האבות, הוא לא מזכיר את האבות בכלל. ואכן נושא הכלים של הרמב״ם, דנו בזה למה הרמב״ם לא הכריע, לא הזכיר את האבות. אז יש תשובות שונות בעניין הזה, למה הרמב״ם הכריע כנגד תמידים. אבל נדמה לי שברמב״ם קשה לומר את הדבר הזה, כי הרי הרמב״ם מלכות מלכים בפרק ט' הלכה א' כותב בפירוש. כך כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, שיש פה כותב הרמב״ם, שם הוא בכלל מתאר את כל התפתחות התורה, כיצד הגענו לתרי"ג מצוות. הרמב״ם מדבר על שישה דברים נצטווה אדם הראשון וכולי, הוסיף לנוח עבר מן החי, וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם. בא אברהם ונצטווה יתר על אלו במילה, והוא התפלל שחרית, ויצחק יפריש מעשר והוסיף תפילה אחרת לפנות היום, ויעקב הוסיף בגד הנשה והתפלל ערבית. ובמצרים נצטווה אמרם במצוות יתרות, עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו. הרמב״ם כאן לכאורה מבין שלא רק שהאבות תקנו את התפילות, אלא האבות הם נדבך בתרי"ג מצוות. יש שש של אדם הראשון, יש השביעית של נוח, יש אברהם אבינו עם המעשר ועם אצל לרמב״ם זה הוא רוצה שלכל אחד מהאבות יהיה מצווה ותפילה, אז לאברהם יש מילה פלוס שחרית, ליצחק יש מעשר פלוס מנחה, וליעקב יש גיד הנשה פלוס ערבית. ואחר כך במצרים נצטווה אברהם מצוות יתרות, בא משה רבנו ונשלמה תורה לדו. זה מין תהליך כזה של לאט לאט התורה ניתנת ומתפתחת עד שמשה רבנו נשלמה תורה לדו. כל פנים, כאן אצל הרמב״ם תפילות של האבות הן קיימות, ודאי האבות התפללו. ונראה לי שהרמב״ם אכן סבור שאומנם האבות התפללו ואולי אפילו תקנו תפילות. אבל יכול להיות שהרמב״ם מודע לזה שתקנת האבות אינה יכולה לחייב אותנו. והיא לא יכולה לחייב אותנו משתי סיבות. היא לא יכולה לחייב אותנו מהסיבה הפשוטה, שמה שהרמב״ם אומר שכל מה שקדם למתן תורה לא אמור לחייב, כי ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. וידועים דברי הרמב״ם בפרק גיד הנשה, בפירוש המשנה, שם על זה, על היסוד של האם אנחנו מחויבים בגיד הנשה בגלל מה שיעקב אבינו נצטווה, או שרק בגלל שאחר כך בא משה ונצטווה על כך, לכן אנחנו מחויבים. אז על כל פנים יכול להיות שזו הסיבה שבגללה הרמב״ם לא מזכיר שאת התפילות של שאנחנו מחויבים בתפילות בגלל תפילת האבות. כך באמת יש גם בשיטה מקובצת, רצווה, כאן אצלנו בסוגיה, פירוש, ודאי אבות תקנו, הוא כותב, אבל מפני תקנתם לא היינו מחויבים לאומרם, ואתו רבנן והסמכינו הקורבנות כדי שיהיו חובה. זאת אומרת, עצם העובדה שאבות תקנו, זה לא יכול לחייב אותנו, עד שבאו אבות ו... עד שבאו אנשי כנסת גדולה והסמכינו הקורבנות, ואז יצאו את התפילות כתפילות חובה. גם המערץ חיות כאן טוען טענה מעין זו וכו'. יש גם בצלח כיוון דומה. הכל פנים, זה כיוון שמופיע הרבה, שיכול להיות שאבות אכן התפללו, אולי אפילו תקנו, אבל תקנתם אינה יכולה להיות לדורות, ואז מפני זה נוצר הפער הזה. יכול להיות שהאבות בכלל לא כיוונו לתקן לדורות. בלשונו של הרמב״ם, אם מתבוננים בהלכות מלכים, אז הלשון שלו היא לא אברהם תיקן מנחה, שחרית, מנחה וערבית, אלא אברהם התפלל שחרית, יצחק, מנחה ויעקב, ערבית. ואז אם הם רק התפללו, אז הם רק שימשו את ההשראה אחר כך לחזל, לאנשי כנסת גדולה לבוא ולתקן. והדברים האלה הרי מוכרחים בדעת הרמב״ם. כי הרי לדעת הרמב״ם, כשהוא מתאר את השתלשלות התפילה, בתחילת הלכות תפילה, הרמב״ם מתאר שם את התיאור שלו, והוא טוען שעד ימי עזרא, דהיינו עד אנשי כנסת הגדולה, עד שבאו חז"ל להתערב בתפילות, התפילה הייתה של ללא כמות, ללא זמן, ללא נוסח, את הכל היה פתוח. כל אחד התפלל כמה פעמים שרצה, כל אחד התפלל מתי שהוא רצה, כל אחד התפלל איזה מילים שהוא רצה. עד ימי עזרא, רק במעזרה נתקנה. נתקן נוסח התפילה, ואז נתקנו גם כמות התפילות, ונתקנו הזמנים, וכו'. ממילא, לדעת הרמב״ם ברור, שאי אפשר להגיד שהאבות תקנו. האבות התפללו. ואני משוכנע, שדוד המלך התפלל שלוש תפילות ביום, על זה אני לא צריך להיות משוכנע, הוא אומר את זה לעצמו, ערב בבוקר וצהריים, השיחה באמת. אבל אני משוכנע שאם תשאלו אותי כמה תפילות התפלל שלמה ביום, או כמה תפילות התפלל חזקיהו ביום, אני נוטה להניח שאם דוד התפלל שלוש, ודניאל התפלל שלוש, אז קם כל מלכי ישראל, וגדולי ישראל, ונביאי ישראל, שהיו בימי בית ראשון, וגם משה רבינו, ועוד, אני מעריך שהם התפללו שלוש תפילות ביום. אני לא יודע מה הם אמרו בתפילות, בתפילות האלה, אבל בוודאי שהם התפללו שלוש תפילות, כי המושג שלוש תפילות הוא המושג הבסיסי ביותר של רעיון התפילה, וזה קיים בכל מקרה. כך ש... כאמור, מה שיוצא מדברנו עד כה, בעצם יש לנו כאן שתי גישות יסודיות. גישה אחת היא שאבות תקנו שלוש תפילות, במובן הפשוט של המושג, ועל פי זה באמת מתקשים כיצד אנחנו מוצאים חלק מן האבות אצל אברהם שמתפלל מנחה וכיוצא בזה. או הפירוש השני שיסודו כמובן בכיוון שבוקע בעולם מהירושלמי, אבל כפי שאני מקווה שאנחנו מקבלים את ההוכחות שהצעתי כאן, שגם השאילתות וגם הרמב״ם כנראה מובילים את הכיוון שלא מדובר על שלוש תפילות, סליחה, על תקנת האבות, אלא מאבות למדום, כנגד אבות וכו', ברעיון הזה שבעצם האבות שימשו את ההשראה, אבל המחייב של שלוש תפילות לפי התפיסה הזאת הוא כמובן היסוד הטבעי שבא לידי ביטוי תמיד באמצעות הפסוק של דוד המלך, ערב הבוקר וצהריים השיחה באמת. אם נשים לביתם לנקודה נוספת, אם תסתכלו ברמב״ם בהלכות תפילה, פרק א', כשהרמב״ם בא לטפל בתפילת ערבית שהיא בעייתית לפי הגישה של תמידים, ועוד נעסוק בזה בהמשך בהרחבה, אז הרמב״ם כשהוא בא להסביר למה התקינו תפילת ערבית, אז הוא אומר כך: וכן התקינו שהאדם מתפלל בפרק א' הלכה ו' תפילה אחת בלילה, שהרי עברי תמיד של בין ארבעים מתעכלים והולכים כל הלילה שנאמר יעולה על מוגדל מזבח וכו', כעניין שנאמר ערב הבוקר וצהריים השיחה באמה וישמע קולי. כאן הרמב״ם מרגיש צורך לתת גיבוי לתפילת ערבית, כי האיברים בדרים וכנראה לא מספקים, ועוד כמו שאמרתי נדון בזה, אבל מהו הגיבוי שהוא נותן? שוב אותו יסוד טבעי שדיברנו עליו, ערב הבוקר וצהריים השיחה באמה. כך שבעצם אם אנחנו מסכמים את התפיסה הזאת של הרמב״ם, אזי אנחנו מקבלים ששלוש התפילות הם שלושה מצבי היום שהם מצבים טבעיים שאדם צריך לפנות לקדוש ברוך הוא, וכפי שעשו אבות באמת בהווייתם, באורחות חייהם, וכל אחד ואחד מהם מתפלל תפילה מסוימת, ואנחנו בעצם במעשה אבות סימן לבנים לוקחים את היסודות האלה שקיבלנו מהם מאברהם, מיצחק ומיעקב, ויצרנו את מערכת התפילה שאנחנו פועלים על פיה. כל זה בנוגע לתפיסה של תפילות אבות תקנים. הדעה השנייה בסוגיה היא תפילות כנגד תמידים תקנים. וכאן יש מקום לעסוק בשתי שאלות, שתי שאלות עיקריות. שאלה אחת היא מניין התפילות. כשאומרים תפילות כנגד תמידים, אז איך סופרים את התפילות כשפועלים נגד תמידים? ושאלה שנייה היא לנסות להבין את הביטוי הזה, תפילות כנגד תמידים. מה פירוש תפילות כנגד תמידים? מה פירוש הרעיון הזה של תפילות כנגד תמידים? ליתר דיוק, כפי שעוד מעט נעסוק בשאלה הזאת, אני בעיקר רוצה לעסוק בפירוש המילה כנגד. כן? מה המשמעות הביטוי כנגד? אז השאלה הראשונה של מניין התפילות, כאן לכאורה הדברים, כאמור, לפי פשוט הברייתא שמובד כאן אצלנו בסוגיה, הדברים פשוטים. בברייתא בבבלי לא עולה שום דילמה, הכל מובן, הכל פשוט. תפילות כנגד תמידים תקנום, תניא כבתדר רבי שועבן לוי, למה אמרו תפילת השחר חצות, שערי תמיד של שחר קרב והולך את חצות. רבי יהודה אומר עד ארבע שעות, שערי תמיד של שחר קרב והולך עד ארבע שעות. למה אמרו תפילת המנחה עד הערב, שערי תמיד של בין ארבעים קרב והולך עד הערב. רבי יהודה אומר פלג המנחה, שערי תמיד של בין ארבעים קרב והולך עד פלג המנחה. למה אמרו תפילת הערב אל הקבע, שערי איברים ותדרים שלא נתקנו בערב, קרבים והולכים כל הלילה. למה אמרו שמוספים כל היום, שערי קורבן מוספים קרב כל היום. רבי יהודה אומר עד שבע שעות, שערי קורבן מוסף קרב והולך עד שבע שעות. וכו'. אז הדברים ברורים לפי התפיסה של הברייתא הבבלית, הדברים חלקים, כל תפילה יש לה כנגדה את מה שיש בתמידים, והבבלי בכלל לא מעורר על כך, לכאורה, לפחות ברובד הפשוט, שיש איזושהי בעיה עם תפילת ערבית כנגד דברים ובדרים, אבל עשו איזה דבר פשוט, יש תפילת ערבית כנגד דברים ובדרים. בירושלמי התמונה קצת שונה, כפי שאתם ודאי יודעים. בירושלמי כתוב, ורבנן אמרו, תפילות מתמידין גמרו, תפילת השחר מתמיד של שחר, תפילת המנחה מתמיד של בין הארבעים, תפילת הערב לא מצאו במה לתלותה. כבר הערתי על זה, מה פירוש לא מצאו במה לתלותה? אם לא מצאו במה לתלותה, אז אין ערבית. לא, אבל ערבית קיימת. כי זה שהתפילות קיימות, זה קיים בבסיס המציאות. שלושה זמנים משתנים על האדם בכל יום. זה נשאר. ושנו אותה סתם. אז לפי דעה אחת בירושלמי, כשאני אומר תפילות כנגד תמידים, אינה חנמה, זה רק שתי תפילות כנגד שני תמידים. בתפילת ערבית היא לא כנגד תמיד. תפילת ערבית היא כנגד, באה מהבסיס לרעיון של ערב הבוקר וצהריים, של שלושה זמנים שמשתנה היום על האדם. זו דעה אחת בירושלמי, שערבית לא קשורה למערכת התמידים. ערבית כל כולה קשורה למערכת האבות ולא למערכת התמידים. למערכת שאנחנו קוראים לה כרגע אבות. כן? זאת הכוונה. הדי דתנן, תפילת הערב, אין לה קבע. אמר רבי תנחומה, עוד היא קבעו אותה כנגד עיכול ואיברים ובדרים שהיו מתקלים למזבח כל הלילה. אז הוא בא רבי תנחומה ואומר לו, אפשר למצוא גם לערבית עוגן במערכת התמידים, במערכת הקורבנות. ברמב״ם התמונה די מורכבת ביחס לתפילת ערבית. כשמסתכלים ברמב״ם, נדמה לי שהרמב״ם ברור מתוך דבריו שהוא צעד כאן דווקא בעקבות הירושלמי ולא בעקבות הבבלי. הרמב״ם אומר כאן, וכן תקנו פרק א' הלכה ה', שיהם מניין התפילות כמניין הקורבנות. שתי תפילות בכל יום כנגד שני תמידים. בכל יום שיש בו קורבן מוסף, תקנו בו תפילה שלישית כנגד קורבן מוסף. ותפילה שהיא כנגד תמיד של בוקר, היא תפילת השחר. כנגד תמיד של בין הארבעים, היא תפילת המנחה. כנגד המוספים, היא נקראת תפילת המוספים. צורו של דבר הרמב״ם כאן, בהלכה ה', נותן לנו רושם שבעצם יש לנו שתי תפילות כנגד שני תמידים, ויש גם תפילת מוסף כנגד קורבן מוסף. אלה הדברים המרכזיים. ואז עובר הרמב״ם לדון בתפילת ערבית, שאת זה הרמב״ם רואה במערך נפרד. וכן התקינו שיהיה אדם מתפלל תפילה אחת בלילה אשר עברי תמיד של בין ארבעים תקלים והולכים כל הלילה שנאמר יא עולה כעניין שנאמר ערב הבוקר צהריים השיחה והמה וישמע קולי. ואין תפילת ערבית חובה כתפילת שחרית ומנחה. וכאן אני רוצה להדגיש שהרמב״ם מודע לזה שאי אפשר לבוא ולהגיד שתקנו תפילת ערבית רק בגלל איברים מובדרים. כי הרמב״ם מרגיש כאן בחולשת היסוד הזה, אשר על כן הוא אומר, כעניין שנאמר, גם הוא בונה על כך שיש ערב בבוקר בצהריים. הרי לולי הערב בבוקר בצהריים, לולי היו תפילות הטבעיות, לא היה מקום לדבר על תפילה שלישית. שני תמידים, שתי תפילות. תפילה שלישית קיימת רק בגלל שיש לי ערב בבוקר בצהריים. אחרי שיש לי ערב בבוקר בצהריים, ואני רוצה להצמיד תפילות לתמידים. אז אני צריך למצוא איזשהו תמיד או איזשהו פעולה במערכת הקורבנות שקשורה, שאני יכול דרכה לסנף איזושהי תפילה. ועל כן הרמב״ם גם מיד יכתוב לנו, ואין תפילת ערבית חובה כתפילת שחרית ומנחה. מה פשט בדעת הרמב״ם, אין תפילת ערבית חובה כתפילת שחרית ומנחה? נראה בהמשך. נעסוק בזה בעזרת השם בהמשך, כי זאת נקודה מאוד חשובה להבין מה לא חובה כתפילת ערבית ומנחה. ואף על פי כן נהגו כל ישראל בכל מקומות פשוטיהם להתפלל ערבית וקיבלו עליהם כתפילת חובה. אז זה בנוגע לשיטת הרמב״ם כאמור. עצם הנקודה הזאת של תפילת ערבית חובה, סליחה, תפילת ערבית רשות, לכאורה מתבקש שמושג תפילת ערבית רשות שייך אך ורק על פי אם אני סובר תפילות כנגד תמידים. אז צריכה להיות תפילת ערבית רשות. אם אני סובר תפילת ערבית, אם אני סובר תפילות אבות תקנו או כנגד אבות, הרי כנגד אבות אין סיבה להבדיל בין אברהם ליצחק ובין יעקב, לכאורה. לכן מסתבר שאותה עמדה, אותה קביעה שתפילת ערבית, או אותו ויכוח שיתקיים אחר כך בין התנאים, רבן גמליאל ורבי יהושע, האם תפילת ערבית חובה או תפילת ערבית רשות? רבן גמליאל אומר תפילת ערבית חובה, רבי יהושע אומר תפילת ערבית רשות, מסתבר שבעצם הם חלוקים בשאלה אם תפילות אבות תקנום או תפילות כנגד תמידים תקנום. ככה לכאורה, אני אומר את זה לכאורה, בהמשך אני אציע אולי פירוש נוסף בדבר הזה. מי שעמד על התלות בין בין שני הדיונים הללו, בין תפילות אבות תקנום וכנגד תמידים תקנום, לבין השאלה של תפילת ערבית רשות או חובה, זה כמובן הפני יהושע כאן בסוגיה. כך הוא אומר, לכאורה נראה, דאך פלוגתא טלב פלוגתא דתנאי לקמן, היא תפילת ערבית רשות וחובה. דמאן דסבירא לרשות, על כורחך סבר דכנגד תמידים תקנו. ושומה אחרי תפילת שחרית ומנחה חובה. מה שאין כן תפילת ערבית שאינה אלא כנגד דברים מובדרים, דלא מעכבי כפרה, ועוד שעיקר מצוותן להקטירן ביום, שומה אחרי אבי שפיר רשות. ומאן אמר תפילת ערבית חובה, סובר תפילות אבות תקנו. דלפי זה כולו שלוש תפילות, כעדד עינינו, דמה ישנה. כך היה נראה לי לכאורה. לכאורה היה נראה לי כך, אלא שבסוף הוא עושה איזושהי נסיגה, והוא מציע איזו הצעה בסופו של דבר, שהיא קצת קשה במידה מסוימת לעניות דעתי, אבל הוא טוען שיכול להיות שגם אם אני מדבר על תפילות אבות תקנום, ניתן להגיע לתפילת ערבית רשות ולא לתפילת ערבית חובה, כי יעקב אבינו, כשהוא התפלל, הוא לא התכוון לקבוע את התפילה הזאת, אלא הוא התפלל תפילה שהיא בעצם בחינת רשות. לולי דבריהם היה נראה לי תפילת יעקב באותו זמן לא היה בדעתו לקובע תפילת ערבית, אלא שרצה להתפלל דרך נדבה כדי משמע לשנה דעתם, דאמר אפשר שעברתי המקום שתפללו אבותיי, אלא לאחר שיעקב שקעה לו חמה, שמאחר לאחר כך נקבע זמן תפילת ערבית לאחר שקיעת החמה, וכו'. טוב, על כל פנים הוא מציע פה גם אפשרות שתפילת ערבית רשות יכולה להיות גם על פי דרכם של האבות. נדמה לי שאם רוצים להגיע לתפילת ערבית רשות, בלי לתלות את זה למחלוקת, תפילת ערבית רשות וחובה, בלי לתלות את זה בוויכוח הזה של של תפילות אבות תקנום או כנגד תמידים, ולהגיד שתפילת ערבית רשות יכולה להיות גם על פי דרכם של האבות, אז אין יכול אולי להבין שיש הבדל בין תפילתם של אברהם ושל יצחק לתפילתו של יעקב. לא בצורה שבה פני יהושע כאן הלך, של יעקב אבינו מראש לא התכוון להתפלל תפילת חובה, אלא התכוון להתפלל תפילת נדבה. מה שנראה לי שיכול להיות, שאם אברהם אבינו מייצר את תפילת שחרית, שחרית דהיינו רעיון הראשית, רעיון של כל פעם התחלה חדשה שבה אדם צריך לפנות לקדוש ברוך הוא, זה דבר שבילט אין בכל הוויה, קיים בכל מציאות. אותו דבר תפילת מנחה, שזה בעצם תפילת הצהריים, תפילת מה שנקרא תפילת המשך היום. המושג הזה של יעקב, יעקב הנה בעצם מציין, כפי שראינו גם באותם שלוש זמנים שמשתנה היום על האדם שהירושלמי מדבר, אז נדבר על זה ש חלשון של הירושלמי, כשם שהייתי באפלה וצטן לי אורה כך תוציאני מאפלה לאורה. המושג הזה של שעבוד, של גלות, של חושך שאליו נקלע יעקב, שהוא יוצא ממנו, שם גם לא להגיע למצב כזה. גלות היא לא חלק מההוויה העקרונית של, של המציאות. תיאורטית אפשר להגיד דבר כזה, אם כי אני חושב, שוב, בעיניי זה תמיד יישאר קשה, כי אני חושב שבמציאות תמיד יש גם רגעי הפלה, ותמיד אין מה לעשות, יש גם רגעי משבר, ורגעי משבר בעצם מיוצגים על ידי תפילת ערבית, או על ידי אישיותו של יעקב אבינו, שנכנס לתוך הגלות ויוצא ממנה בשלום. הקופנים, כך אפשר להסביר. כשאני בא לעצם הרעיון הזה של תפילת ערבית רשות, נדמה לי שיש מקום לומר ש האם תפילת ערבית רשות היא כל כולה קשורה בתמידים, או שיש לה זיקה כלשהי לרעיון של ערב בבוקר וצהריים וכו'. יכול להיות שזה משפיע בראשונים שחולקים בדבר הזה, יכול להיות זה יכול להשפיע עליהם גם בהבנת מושג הרשות שבתפילת ערבית. מה פירוש תפילת ערבית רשות? יש ויכוח גדול בראשונים בהבנת המושג הזה של תפילת ערבית רשות. התוספות טוענים, תוספות בדף כ"ו עמוד א', דיבור מתחיל טעה ולא התפלל ערבית, אומרים תוספות. ואם תאמר ואמר רב לקמן תפילת ערבית רשות, וקיים עלן כבטא. זאת אומרת, אם תפילת ערבית רשות, למה צריך להיות מצב שיש תשלומין לתפילת ערבית? אם זה רשות, אז לא התפללת, לא קרה כלום. למה להשלים? ועוד קשה, דאמר לקמן טעה ולא התפלל יעלה ויבוא בלילה, אין מחזירין אותו משום דאין מקדשין את החודש בלילה. ולמה לה הייתה מעטפוג לתפילת ערבית רשות? ויש לומר, אומרים תוספות, הדאמרינן דתפילת ערבית רשות, היינו לגבי מצווה אחרת, והיא עוברת. ואז אמרינן תדחה תפילת ערבית מפניה. אבל לחינם אין לו לבטלה. יוצא לפי תוספות, שתפילת ערבית רשות, אין הכוונה שתפילת ערבית רשות שאין, שאם תרצה תתפלל, אם לא תרצה לא תתפלל. לא זאת הכוונה. תפילת ערבית רשות, הכוונה לפי תוספות, אתה חייב להתפלל. באיזה מובן היא רשות? אם היא מתנגשת, עם צורך אחר, אם יש לך סיבה כלשהי, אז היא החוליה החלשה, אתה יכול לוותר עליה. אבל לא שאין חיוב להתפלל אותה. זאת עמדת התוספות. דהד אמרינן תפילת ערבית רשות, היינו לגבי מצווה אחרת. לעומת זה, ברבנו יונה על אתר, הוא מביא את עמדת התוספות הזאת, ובצדה הוא מביא גם עמדה אחרת. וכך הוא אומר. ותרץ בהלכות גדולות ז"ל, דאף על גב תפילת ערבית רשות, כיוון שמתפלל אותה, קבעה עליו חובה. ולפיכך צריך לחזור ולהתפלל, שחרית שתיים, כמו שצריך תשלומין מתפילת יוצר ומתפילת מנחה. לפיכך כשתאב לא הזכיר שראש חודש בערבית, הוא צריך גם כן לטעם שאין מקדשין את החודש, אלא ביום, שאם לא כן היה לו לחזור ולהתפלל, כיוון שקבעה עליו חובה. אחר כך הוא מביא את תשובת התוספות שזה לא לגמרי רשות. אבל כל פנים, לפי שיטת בעל הלכות גדולות, יוצא שתפילת ערבית רשות, הכוונה היא אכן רשות. במובן זה שאם תרצה תתפלל, לא תרצה לא תתפלל. אלא שאדם שכבר התפלל ערבית, הוא עשה עצמו, הוא עשה עליו חובה, כיוון שעשה עליו חובה, אז הוא צריך לתקן או להשלים במקרה שפספס וכו' לפי הכללים. אבל יש כאן בעצם שתי הבנות בהבנת מושג הרשות. הבנה אחת היא שתפילת ערבית רשות, הכוונה היא רשות להתפלל אם תרצה או לא תרצה, זה פתוח לגמרי, שיטת בעלי הלכות גדולות. וההבנה השנייה היא שיטת בעלי התוספות, שאומנם יש חיוב להתפלל, אבל החיוב הזה הוא לא מספיק איתן, מול צורך אחר הוא יכול להתבטא. וכאן לכאורה, לעניות דעתי, שתי הדעות האלה בעצם משקפות את השאלה היסודית. מי שרואה את תפילת ערבית כרשות לגמרי, אז יכול להיות שהוא מבין שכל רעיון של תפילת ערבית זה אם זה רק כנגד תמידים. ואם זה רק כנגד תמידים, אז כמו שאיברים ובדרים אין חובה להקטיר אותם, הם לא מעקבי כפרה, לא חייבים להקטיר אותם, גם תפילת ערבית לא חייבים. מי שאומר בעצם שניתן איכשהו שהחיוב קיים, הוא ודאי לכאורה יותר פשוט לראות שסביר יותר אם הוא רואה תפילת ערבית כנכון שאולי היא הוצמדה גם לתמידים, אבל ביסודה היא, יש בה את הערב בבוקר בצהריים, יש בה את היסוד הזה של אבות, כן? ובמובן הזה חייבים להתפלל אותה, אלא שחזל בהצמידם אותה לתמידים או לאיברים ובדרים יצרו איזו מציאות שבה עליה אם מתעורר צורך, אם מתעורר ציבה מוצנקת, ניתן לוותר על תפילת ערבית בסיטואציה שכזאת. ברמב״ם משתמע כיוון שלישי בהבנת תפילת ערבית רשות. הרמב״ם בפרק ג' על חזיין כותב כך: הרמב״ם אומר כך: המתפלל תפילה קודם זמנה לא יצא ידי חובתו, וחוזר ומתפלל אותה בזמנה. ואם מתפלל תפילת שחרית בשעת הדחק, אחר שעלה עמוד השחר, יצא. ויש לו להתפלל תפילת ערבית של לילי שבת, בערב שבת קודם שתשקע החמה. וכן יתפלל ערבית של מוצאי שבת בשבת, לפי שתפילת ערבית רשות אין מדקדקין בזמנה, ובלבד שיקרא קריאת שמע בזמנה אחר צאת הכוכבים. הרמב״ם כאן מדגיש שהעובדה שתפילת ערבית רשות מאפשרת לנו לא לדקדק בזמנה. הוא לא אומר שאפשר להתפלל תפילת ערבית קודם צאת הכוכבים או קודם שקיעת החמה, בגלל שיש שיטת רבי יהודה של תפילת המנחה עד פלג המנחה, וממילא אז מתחילה תפילת ערבית, כמו שאומר רבנו תם בראש המסכת. זה הרמב״ם לא מדגיש. הרי אם הוא היה סובר כמו רבי יהודה, בשביל זה אין לזה שום קשר לתפילת ערבית רשות. כאן הרמב״ם אומר שבגלל שתפילת ערבית רשות ניתן שלא לדקדק בזמן. והנקודה הזאת שניתן שלא לדקדק בזמן רק בגלל שתפילת ערבית רשות, זה צריך הסבר. ממה נפשך? אם יש לה זמן, אז יש זמן. אם אין לה זמן, אז תגיד אין לה זמן. אז, אגב, אפשר אולי כך להבין את הביטוי בגמרא. הרי בגמרא מה כתוב? תפילת הערב אין לה קבע, אולי זה היא גופה, שמה שאומרה אומרת, אלא קבע, כמובן שאולי כאן לקח רמב״ם את העובדה הזאת שיש פה גמישות בנוגע לזמני תפילת ערבית. אבל נדמה לי שאם אנחנו מגיעים להבין את הרמב״ם כאן בעומקו, ניתן להצביע אולי על כיוון יסודי יותר, כיוון משמעותי יותר, בכל הרעיון הזה של זמני תפילות. נדמה לי שאחת ההבחנות היסודיות שניתן להציע בין תפילות אבות תקנו, או בווריאציה שאני נוטה לה יותר, כמו שהסברתי, תפילות אבות תקנו, דהיינו התפילה של ערב בבוקר וצהריים השיחה ואמה, לבין התפיסה של תפילות כנגד תמידים תקנו, שאלת היחס לזמן ולזמני תפילות. ואת מה שאני הולך להגיד כרגע ניתן להצביע עליו וניתן לומר אותו, אם תרצו, בשתי וריאציות, בשתי רמות של, אם נצא בשתי רמות, ברמה קיצונית מאוד וברמה יותר מתונה. אם אני רוצה להגיד ברמה הקיצונית ביותר, רוצה, אני יכול לומר אפילו את הדבר הבא, שתפילות של אבות אין להם זמנים. הן לא מוגבלות בגבולות של זמן. רק תפילות של תמידים נכנסות לסד של זמן, למגבלות של זמן. זה כיוון, כמו שאמרתי, כיוון קיצוני. אפשר לדבר, לקחת את הדבר הזה בכיוון יותר מתון, ולומר שגם תפילות של אבות הן בעיקרון מוגבלות בגבולות של זמנים. אבל שנקודות החיתוך של הזמנים, וכשנדבר על תפילות של אבות, הן יותר גמישות. וזה מפני שהחיים פועלים בצורה כזאת. אם אני אומר שהיסוד הוא ערב הבוקר בצהריים של התפילה הטבעית של הבאת מן האדם, אז המעבר ממצב למצב הוא לא בדיוק, זה לא אומר לך, עד כאן אתה במציאות א', מכאן אתה במציאות ב'. החיים הם יותר גמישים מאשר אותה קשיחות. זה, כשמדובר על מערכת המקדש ומערכת התמידים, שם זאת מערכת שמצוותית מאוד מאורגנת, מאוד מסודרת, ומערכת הזמנים של האדם לא קשיחה. במערכת הזמנים של אבות תיתכן איזושהי אפיצות, תיתכן איזשהו מרחב. אם אני צודק בתפיסה הזאת, אז ייתכן שמה שאומר כאן הרמב״ם, שתפילת ערבית היא רשות, הרי כמו שאמרנו, ברור שהיא רשות רק בגלל היסוד הזה של התמידים, כן? הוא היסוד שעושה אותה לפחות יציבה. אבל מהו היסוד היותר מחייב בתפילת ערבית? הוא היסוד של ערב הבוקר בצהריים, השיחה באמת, כן? ולכן אומר הרמב״ם, כיוון שתפילת ערבית, אם יש מקום להתפלל אותה ולחייב אותה, כנראה הפן של האבות יותר דומיננטי בה מאשר הפן של התמידים, לבכך אין מדרגים בזמן. שם אפשר להקל יותר בזמן. ולמה? בגלל שכאן האלמנט של האבות הוא היותר דומיננטי בתפילה הזאת. הכיוון הזה שהצעתי כרגע הוא כיוון שיש הרבה להתלבט בו, ואני אומר רק כך. לדעתי הוא נתון במחלוקת הגאונים. בשאילתות כאן הוא עושה דבר מאוד מאוד לא פשוט, אבל כך טוען השאילתות כאן. כשהוא בא להסביר את זמני התפילות, אז כולנו יודעים שתמיד תפילת השחר עד חצות או עד ארבע שעות, למה תפילת השחר עד חצות או עד ארבע שעות? מה הסברה הפשוטה והבסיסית ביותר שאומרת לך חצות או ארבע שעות? מאיפה צומח המספר ארבע שעות? שכן תמיד של שחר קרב עד ארבע שעות, נכון? אבל כבר אמרתי לכם שאת את השאילתות לא הכריע כנגד תמידים, אלא הכריע שאבות תקנו, נכון? והשאילתות שהוא בא להסביר תפילת השחר עד ארבע שעות, אומר השאילתות כך: ברם צריך הלכתה כרבנן או כרבי יהודה? הלכתה כרבנן דיחיד ורבים, הלכה כרבים, או דילמה הלכה כרבי יהודה דכתיב ערב הבוקר בצהריים השיחה ואמה. ואז הלכה, איך הפסוק הזה ערב הבוקר בצהריים, בבוקר בצהריים שולח אותי לרבי יהודה, עד ארבע שעה קראו אינשי בוקר, עד פלגי די יומה לא קראו אינשי בוקר. כיוון שכתוב כאן בוקר, הגדרה של בוקר, אומר השאילתות, היא עד ארבע שעות. זה הזמן שמוגדר כבוקר. אז הוא לוקח את עמדת רבי יהודה של ארבע שעות, והוא מנמק אותה באמצעות היסוד של בוקר, של הגדרות הפסוק ערב הבוקר בצהריים, לא הגדרות של תמידים. זה לא מפתיע לגמרי. אגב, הרעיון הזה עצמו, גם כן, הרי גם בתמידים כתוב את הכבש אחד תעשה בבוקר. והגמרא לומדת בוקר וכולי וחם השמש ונמס, מאמן, מי שמכירים את הסוגיה, אז הגמרא כן עושה את החשבון הזה. אבל כאן, השאילתות לוקח את היסוד הזה דרך הפסוק. מול זה כמובן ניצבת עמדת רבנו חננאל כאן בתחילת הפרק, שהוא אומר משפט שבאמת נראה על פניו מאוד מחודש, אבל נדמה לי שאותו משפט של רבנו חננאל הוא משפט יסודי לפי התפיסה שהצגתי כאן. רבנו חננאל אומר כאן, בתחילת הפרק, תפילת השחר עד חצות, משנתנו זו, תנא קמא ורבי יהודה, תרוויהו, סבירה להו תפילות כנגד תמידים תקנו. טוען רבנו חננאל, שמשנתנו, שמדברת על זמני תפילות, היא כשיטת תמידים תקנו. על שום מה ולמה? דתנינן בהדיה, הוא מביא תוספתה, כשם שנתנה התורה קבע לקריאת שמה, כך נתנו חכמים זמן לתפילה. אז מה? הבנתם את הקשר בין הטענה לבין הראיה? אומר רבנו חננאל, הטענה היא ש תנאי משנתנו כנגד תמידים. זו הטענה. הראיה, שהרי שנינו במפורש, כשם שנתנה תורה קבע זמן, תורה קבע לקריאת שמה, כך נתנו חזל קבע לתפילה או זמן לתפילה. נדמה לי שלא נמלט מאשר ההבנה ההידה והבלעדית האפשרית כאן בדברי רבנו חננאל, לפי הבנתי. כן, שרבנו חננאל כאן קובע שאם אתה בא עם תפילות של אבות, אין מושג של זמנים. מושג הזמנים לא רלוונטי לתפילת האבות. אם יש זמנים לתפילות, זה רק כנגד תמידים. ממילא התנאים שמדברים על זמני תפילות, על כורחנו כנגד תמידים. כך הוא מבין את התוספתה, שכשם שנתנה תורה קבע לקריאת שמע, כך נתנה קבע לתפילה, כך נתנו חכמים קבע לתפילה, שהכוונה היא הרעיון הזה. אגב, הרעיון הזה הוא גם נחלתו של הרמב״ם. ואני מזכיר שעשיתי כל זה גם בשביל להסביר למה לדעת הרמב״ם תפילת ערבית רשות אפשר שלא לדקדק בזמנה. הרמב״ם אומר את הדברים האלה, שחלק א', הרמב״ם בספר המצוות, במצוות קריאת שמע, מצווה יהוד, הרמב״ם מביא שם את הדבר הבא, ושם נתבאר דקריאת שמע דאורייתא, וכתוב בתוספתא, כשם שנתנה תורה קבע לקריאת שמע, כך נתנו חכמים זמן לתפילה. אומר הרמב״ם, רוצה לומר שזמני התפילה אינם מן התורה. אמנם חיוב התפילה עצמה מן התורה, כמו שבארנו, וחכמנו זל סידרו להם זמנים, וזהו עניין אומרם תפילות כנגד תמידים תקנו. אתם שומעים מה אומר הרמב״ם? תפילה, עצם החיוב של תפילה זה דאורייתא. מה שאמרו בש"ס, תפילות כנגד תמידים תקנו, הכוונה היא שחכמים סידרו זמנים. זאת הבנה מאוד מחודשת בהבנת תפילות כנגד תמידים. כאילו תפילות כנגד תמידים, הכוונה זמני תפילות כנגד תמידים. אבל ברור לנו שבעצם מה שמתבקש מכאן הוא שהרמב״ם רואה את מערכת זמני התפילות כמערכת של תמידים ולא כמערכת של אבות. אולי במערכת של אבות אין בכלל זמנים, ואולי יש זמנים שהגבולות שביניהם, כמו שאמרתי, מטושטשים. לזה אני לא מכריע בדבר הזה, אני משאיר את זה פתוח. תכף, אולי בהמשך הדברים שלנו היום, נדון בזה וננסה ללכת בכיוון נוסף בעניין הזה. וכאן אני עובר לשאלה השנייה. בתפילות כנגד תמידים. כשאומרים כשחזל תקנו תפילות כנגד תמידים. לכאורה מתבקשת עולה ומעלה השאלה שיש לדון בה, מתי חזל עשו את המהלך הזה של תפילות כנגד תמידים? האם תפילות כנגד תמידים זה במובן של תפילות במקום קורבן תמיד? ואז מסתבר שתקנה כזאת תבוא לאחר החורבן, בהיעדר קורבן תמיד, אז יבואו תפילות כנגד תמידים. או שמה, לא מדובר בתחליף לעבודת המקדש, לא מדובר באונשלמה פרים שפתנו, אלא אפשר שכבר בשעה ראשונה, כשעזרה ובית דינו, אנשי כנסת הגדולה, באו לתקן את התפילות, באותה שעה גם תקנו תפילות כנגד תמידים. אולי כאן תפילות כנגד תמידים בעיקר במובן של קביעת זמנים לתפילות כנגד תמידים, ואולי אפילו שהתפילה עומדת בצד קורבן התמיד כדי לתת אולי מקום גם להמון העם, כי הרי תמיד מוקרב על ידי בודדים, קומץ אנשים שנמצא במערכת המקדש. שם יש קבוצת אנשים, מי שלמד הדף היומי היום במסכת תמיד, אז יודע, יש אולי סביב ה-20 פלוס מינוס כהנים שמתעסקים עם התמיד, קצת פחות מ-20 איש, פחות או יותר סביב המספרים האלה, אלה נעים, יכול להיות שיש עוד כמה ספקטטורים, כמה צופים, אבל זה פחות או יותר האנשים שמתעסקים עם התמיד. איפה כל עם ישראל? מסתכן שבאו חזל אמרו תפילות כנגד תמידים, דהיינו שכל אדם מתפלל בביתו במקביל להקרבת התמיד. או במקביל להקרבת התמיד כדי לתת משמעות לכל אדם, או שיכול להיות שיש פה גם איזה פן נוסף של תפילה שאמורה ללוות את התמיד. כן? יחד עם הקרבת הקורבן, שהוא, אם תרצו משהו במעשה, יש גם משהו בפה שאמור ללוות את התמיד. כמובן, כשמדברים על תפילה של אבות, והמוקד, כשהתפילה היא במוקד של תפילות האבות, אז ברור שתפילה היא מה שחזל מכנים רחמה. כן? ערב, בבוקר, הצהריים, כל התת תפילה וכו', זה קשר מתמיד עם הקדוש ברוך הוא במובן של בקשת רחמים, ורחמים לא רק במובן של לרחם על מישהו, אלא רחמים גם במובן של מרחמוי, של אהבה, של קשר, של זיקה. כן? לא דווקא ברחמים מתוך עמדת מסכנות, כן? כשאנחנו מדברים על תפילה כרחמה, הכוונה היא ביצירת הקשר המתמיד של האדם עם הקדוש ברוך הוא, כן? בכל המובנים שאנחנו מדברים עליהם. כשאני מדבר על תפילות כנגד תמידים, כאן יש מקום להתלבט, האם אם זה אונשלמה פרים שפתנו, אז בעצם המגמה פה של קורבן, של תמיד, של קורבן זה הקרבת קורבן, ובמובן הזה תפילות כנגד תמידים זה בחינת אונשלמה פרים שפתנו. אבל אם אני מבין שיש פה איזה רצון ללוות את הקורבן גם בתפילה, או רצון של שגם אלה שלא מקריבים את הקורבן, שגם הם ייצרו זיקה באמצעות מערכת התפילה שמלווה את הקורבן, אז כאן יש מקום לדבר גם על מושג הרחמה, גם דרך הרעיון של התמידים. אבל כמובן אם מדברים, אני נוטה להניח, שאם מדברים על נשמה פרים שפתנו, שזה במקום קורבן, כן? אז שם יסוד הרחמה לכאורה לא קיים. פה לכאורה נקודת המבחן של הדבר הזה צריכה להיות האם בזמן המקדש גם אז כבר היו תפילות כנגד תמידים. עמדת הרמב"ם ברורה בעניין הזה. הרמב״ם הרי אומר שכבר עזרו בדינו תיקן כך. אלא שברמב״ם אין לי עדיין ראיה, כי אם אני אקח את הרמב״ם ב... אז הרמב״ם הרי דיבר שיכול להיות שהתפילות כנגד תמידים שנעשו על ידי עזרה, זה לא כנגד תמידים במובן הזה של התפילה היא במקום הקורבן, אלא כנגד תמידים במובן הזה של זמני התפילות קבוע על פי התמידים. אבל יכול להיות שהתפילה לא קשורה מהותית עם התמיד. יכול להיות שהקישור, אין פה קישור מהותי עם התמיד, יש פה קישור של זמנים ולא קישור מהותי. אני, גם הנקודה הזאת עוד תבוא לידי מבחן עוד כמה דקות וננסה להבין גם את העניין הזה. כך שהרמב״ם ברור שמדבר על תפילות כנגד תמידים גם בזמן הבית. כן? כי הוא מדבר על עזרה, עזרה זה תפילת בית שני. ברור. אבל השאלה היא, האם הרמב״ם כאן, כשאומר תפילות כנגד תמידים, זה רק כדי לקבוע את מערכת הזמנים של התפילות, או שתפילות כנגד תמידים, דהיינו תפילה מסמלת או משמשת גם במובן מסוים של סוג של הקרבה אלטרנטיבית לקורבן. ונדמה לי שניתן לדון בדבר הזה בעיקר דרך תפילת מוסף. תפילת מוסף, באופן פשוט, תפילת מוסף היא כל כולה קורבן. היא לא קשורה למערכת זמני היום. מערכת זמני היום של ערב, בבוקר, בצהריים, שם ניתן לדבר על רעיון הרחמה. כן? ניתן לדבר על רעיון הרחמה. תפילת מוסף, לכאורה, באופן פשוט, כן? כל כולה וכל משמעותה, היא במקום הקורבן. כך אומרים התוספות כאן, בדף כ"ו עמוד א', לא בא עם טעה ולא יתפלל תפילת מוסף. דעה ודאי אינו מתפלל בערבית. דעה הכי קראת לכל בנות חובה ארבע זמן מוסף. וגם לא תקנו שבע ברכות של מוסף, אלא משום נשלמה פרים שפתנו. ובזה ודאי עבר זמנו בטל כל בנו. אבל שאר תפילות דרחמי עינינו, ולבן שיתפלל אדם כל היום כולו. זאת אומרת, כל הרעיון של תשלומים מבוסס על כך שתפילה היא עניין של רחמי. אשר מדבר על כיוון שרחמי עינינו, ולבן יתפלל אדם כל היום כולו. תפילת מוסף, אומרים תוספות, כל כולה אינה אלא בחינת ונשלמה פרים שפתנו, זה במקום הקורבן. אם זה במקום הקורבן, אז עבר זמנו, יותר קורבנו. כך זאת תפיסת התוספות כאן. ולכאורה אם כך, מסתבר מאוד שלא אמורה להיות תפילת המוספים בפני הבית. אבל, במסכת סוכה, בבבלי, מופיע שם הסיפור של רבי יהושע בן חנניה שמתאר את סדר היום בימי חג הסוכות. אמר רבי יהושע בן חנניה, כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו. כיצד? שעה ראשונה תמיד של שחר, משם לתפילה, משם לקורבן מוסף, משם לתפילת המוספים, משם לבית המדרש, משם לאכילה ולשתייה, משם לתפילת המנחה, משם לתמיד של בין הארבעים, מכאן ואילך לשמחת בית השואבה וכו'. אז רואים כאן, הוא מדבר על עדות של המקדש, מתאר את כל הקורבנות, בין היתר מתאר גם את קורבן מוסף, והוא מתאר גם את תפילת המוספים. הרי שיש לנו תפילת המוספים גם בפני הבית. ואכן, התשבץ בחלק בית סימן קופסא מח' בפירוש אומר את הרעיון הזה, אבל התפילות בפירוש אמרו למגמרה שהם מתפללים בזמן הבית, מה שאמרו בגמרה סוכה וכו' וכו'. על כל פנים, הנוסחה הזאת של הגמרה בבבלי יומה, בבבלי סוכה, סליחה, בירושלמי הנוסחה היא שונה. בירושלמי נאמר, אמר רבי יהושע בן חנניה, כל ימים של שמחת בית השואבה לא היו תואמים טעם שינה, כל עיקר. בתחילה הולכים להקריב תמיד של שחר, משם להקריב את המוספים, משם להקריב נדרים ונדבות, משם הולכים לאכול ולשתות, משם לתלמוד תורה, משם להקריב תמיד של בין הארבעים, משם הולכים לשמחת בית השואבה. כאן כבר נעלמו, כל התפילות נעלמו. אין פה שום תפילה. הכל זה מערכת בית המקדש, אין פה שום תפילה שמוזכרת כאן. בתוספתא של סוכה, הנוסח שם, משכימין לנו לתמיד של שחר, משם לבית הכנסת, משם למוספין, משם לאכילה ושתייה, משם לבית המדרש, משם לתמיד שבין הארבעים, משם לשמחת בית השואבה. כאן יש כבר בית כנסת, לא ברור למה הולכים לבית הכנסת, גם על זה יש דיונים, אבל נניח בהבנה פשוטה, לא נסתבך כרגע, הולכים לבית הכנסת בשביל להתפלל, אבל זה תפילת שחרית. כן? משם למוספים, להקריב קורבן מוסף, אבל אין לנו תפילת מוספים. בקיצור, יש לנו כאן, במקורות שלפנינו, יש פה, על אותו סיפור, על אותו אירוע של רבי יהושע בן חנניה, יש לנו פה עדויות שונות, מה בדיוק היה שם סדר היום של שלהם בזמן המקדש. ולכן, נראים הדברים, שבעצם, אם נניח שהייתה תפילת מוסף בימי הבית, כן? אז לכאורה זה אומר לנו שיש תפילות כנגד תמידים גם בזמן הבית. אם לא הייתה תפילת מוסף כנגד בזמן הבית, אז צריך לדון, כי גם כשאנחנו אומרים תפילות כנגד תמידים במובנים שלנו, פה יכול להיות שהרמב״ם שאומר תפילות כנגד תמידים זה רק בשביל קביעת סדר הזמנים, לא בשביל עצם רעיון התפילה ומהותה של התפילה. כאן בהחלט זה תלוי בהבנת הרעיון של תפילת מוסף עצמה. תוספות כאן אמרויים, כפי שהראיתי לכם, התוספות דברים על שתפילת מוסף אינה תפילה של רחמה. כל כולה כנגד קורבן, היא פונקציונלית. קורבן, אין שם, יסוד הרחמה לא קיים תפילת מוסף. ברבנו יונה, הוא אומר כך, בדף י"ג עמוד א', בדפי הריף, הוא מדבר שם אם אפשר להתפלל תפילת מוסף בנדבה או לא, זו טוען, ונראה למורי הרב יותר להעמיד דברי הריף ולאו מטעמה, אלא טעם שאין מתפללים תפילת מוסף נדבה, כמו שאר תפילות שחרית ומנחה, מפני שתפילת 18 הוא רחמים. ובתפילה שיש ברחמים, יכול האדם לאומרה לבקש על עצמו רחמים כמה פעמים שירצה. אבל בשאר תפילות של שבע ברכות שאין בהן אלא שבח, אין לו להתפלל בברכות של שבח מנדבה, אלא מה שהותקן בלבד. וכו'. הזיכרון של רבנו יונה, ברור שתפילת מוסף אין רחמים, כל כולה היא תפילה פונקציונלית של הקורבן, לכן אין מקום לתפילת מנדבה. כשאני רואה שתפילת מוסף היא כל כולה פונקציונלית, אז אני מתקשה לראות תפילה כזאת שתהיה בזמן הבית, בזמן הקרבת הקורבנות. אלא אם כן נאמר שהם באים, גם הציבור צריך להגיד את הפסוקים לא בתור רחמים, אלא שהציבור לא יהיה, כמו שכתוב, בזמן, אומרת הגמרא בסוטה, בזמן ששבי הציבור אומר מודים, הציבור מה הם עושים? אז כאן הם אומרים מודים דרבנן. בזמן שהציבור מחריב קורבן מוסף, הציבור מה הם עושים? הם אומרים פסוקי מוסף. דיינו מעין השתתפות של הציבור יחד עם, זה יכול להיות מין רעיון כזה כשאני אומר שאם הייתה תפילת מוסף גם גם בזמן הבית. לעומת זה, הראש בפרק ג' בסימן י' ז', הראש סבור כנראה שגם בתפילת מוסף יש יסוד של רחמים. כך אומר הראש, והרייבד ז"ל כתב דלא שנה דאפילו תפילת המוספין ראויה הייתה לכל 18 ברכות, ואם התפלל 18 ברכות וחידש בה דבר מועד במוספין, יצא כדי אמרינן בירושלמי וכו'. עמדת הראש והרייבד היא שכמו שאנחנו רגילים להגיד לגבי תפילת שחרית של שבת, לגבי תפילות השבת הרגילות, שאם אדם התחיל בברכות חול אז משלים את הברכה הזאת, ולמה? כי אנחנו אומרים שעקרונית היה ראוי גם שבת הייתה ראויה לכל יחד ברכות, אלא כדי שלא לחלק לציבור, אבל מחלו לנו על הצורך ביחד ברכות. אומר הראש והרייבד, אומרים את הרעיון הזה גם בנוגע לתפילת מוסף. עכשיו להגיד אתה חונן באדם דעת ולהגיד רפאנו בתפילת מוסף, זה לכאורה ודאי הבנה מחודשת בהבנת תפילת מוסף. וכאן נדמה לי שאנחנו עומדים בתפיסה הזאת להבין את המושג של תפילות כנגד תמידים. לפי התפיסה הזאת, תפילות כנגד תמידים
או תפילת מוסף כנגד מוסף, אין הכוונה לפי התפיסה הזאת של הראש הרבי במקום קורבן מוסף. כי במקום קורבן מוסף אין מקום לתחנונים ולרפאים. זאת תפיסת הראש, סליחה, זאת תפיסת התוספות ורבינו יונה. אבל תפיסת הראש והרייבד היא תפילה כנגד מוסף, הכוונה היא שכנגד זה שבבית המקדש מקריבים קורבן מוסף, באו חז"ל ותקנו לנו תפילה של רחמים שאמורה הקורבן לקרב את ישראל לאביהם של השמיים, אז במקום זה, כן, או כנגד זה, כנגד הקורבן, אני בא ומתפלל עכשיו תפילה שיש בה רחמים ומבקש רחמים. נכון שבתפילה כזאת שכנגד מוסף ראוי להזכיר את רעיון המוסף, כן? כבר מובא בהלכה שלא צריך להזכיר דווקא פסוקי המוספים, אלא מספיק להזכיר נעשה קורבנותינו לפניך, כמו ככתוב בתורתך, כפי שמי שיודע נוהגים הספרדים בכל תפילות השנה, בכל המוספים של השנה, מלבד מוספי שבת וראש חודש, אינם מזכירים פסוקים. כן, אשכנזים נוהגים להזכיר פסוקים, להזכיר פסוקי מוספים בכל אחת מתפילות המוספים. עשה, זאת הנקודה הזאת, ואז מקבלים כאן, בעצם ברעיון הזה מקבלים כאן תפיסה מחודשת של תפילת מוסף. הדבר הזה כרוך, ואני אזכיר את זה כאן בקצרה, לא אתעכב על זה יותר מדי, הדבר הזה כרוך לכאורה גם בדיון ענף שקיים באחרונים בנוגע לחיוב נשים בתפילת מוסף. וכיבי איגר מביא בתשובה שנשים לדעתו פטורות מוסף כי הן לא היו שופלות מחצית השקל, ותפילת מוסף היא כנגד קורבן ואין שם יסוד של רחמים וכו', אז נשים פטורות בתפילת מוסף. ועל פי זה רבו אחרונים שתמו וצעקו, אם ככה גם רוב הבחורים כאן של שנים א' וב' גם כן פטורים בתפילת מוסף, כי הם פחות בני 20, פחות בני 20 אינם שוקלים וכו', אז יש בעיה, ועוד כהנה וכהנה שאלות, כהנים לוויים שאינם שוקלים, אני לא אכנס כאן לכל הפרטים. בסופו של דבר, כן, קיימת פה שאלה אחת, כשאני בא לשאול את עצמי, האם נשים חייבות בתפילת מוסף או לא, זה השאלה הבסיסית היא, תפילת מוסף, מהו הדבר הקובע לתפילת מוסף? האם מי ששותף להקרבה, וגם מי שתרם את הכסף להקרבה, או מי שתורם לכפרה, יכול להיות שהכפרה לא מוקד ולא לא הקרבה, וכמובן קורבן מוסף מחפר על כל ישראל. השאלה לא מי נותן את הכסף, אלא עבור מי פועל הקורבן, והקורבן פועל עבור כל ישראל, גם משלול אותה, גם משלול שקה, מובן? אז זאת נקודה אחת. ונקודה שנייה שיכולה להשפיע על הדיון הזה, זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו, אם קורבן מוסף, נניח שתלוי בהקרבה, אז אם קורבן מוסף זה כן על ידי ההקרבה, אז אתה אומר נשים לא שוקלות, לא צריכות שוקלות. אבל זה כל זה עם תפילות כן על ידי הכוונה, במקום התמיד תחמיץ לקורבן, הוא מחליט בקורבן, אני מחליט דמוי קורבן, הוא שמע פעמים שפתם. אבל אם אני אומר שתפילות כן על ידי, זה לא במקום הקורבן, אלא בגלל שיש קורבן באוחזן ויתקלו תפילה נוספת כן על ידי, אבל התפילה היא תפילה לכל דבר בעניין, כמו שהראש והרייבד אומרים, גם בנוגע למוסף. אז אני לא יודע אם צריך להגיע למסקנה של הראש והרייבד, שגם מוסף ראוי להתחיל ברכות. ודאי שזה יותר קל לפי התפיסה הזאת. אבל אם אני מבין בכיוון הזה, כן? אז יש מקום לומר שגם נשים שיכולות בתפילת מוסף. כן. ולא כנגד כל קורבן. איזה קורבן? מתקנים תפילה כנגד כל קורבן. מה זה כל קורבן? כל קורבן יחיד? קורבן יחיד, כל אחד זה. קורבנות הציבור שיש לנו זה תמידים מוספים. יש לנו תפילות כנגד תמידים, יש לנו תפילות כנגד מוספים. זה הכל. מה עוד חסר לך? לא, חסר כלום, זה בסדר. טוב. ברור לי דבר אחד. אני רוצה להוסיף פה נקודה אחת חשובה. גם אם אני אומר, כדעת הרמב״ם, וכמו פשטות הסוגיה הבבלית בסוכה נון ג', שיש תפילות כנגד תמידים גם בזמן הבית, ברור לי שבעקבות החורבן,
גובר הצורך לתפילות כנגד תמידים. בוודאי ובוודאי, אם תפילות כנגד תמידים בשביל הבית זה רק היה כדי לקבוע זמנים, הרי בעקבות החורבן זה גם תפילות שאמורות להחליף את הקרבת הקורבנות. כי כאן אין כבר קורבנות. וגם אם תפילות בזמן הבית כנגד תמידים, דהיינו לצד התמידים, הרי המימד והיסוד הנוסף שבא בעקבות החורבן, אז כנגד התמידים מקבל משמעות נוספת. ולדעתי הדבר הזה בולט בזה שאנחנו מוצאים פעילות ענפה של תנאי דור החורבן, יבנה, חכמי יבנה, פעילותם בנושא חיזוק התפילה. הגמרא במגילה מדברת על שכחו וחזרו ויזדו. פירושו של דבר, אם אני מבין נכון, קשה בכלל להבין את המושג שכחו וחזרו ויזדו. אבל אם אני מבין את הרעיון ששכחו וחזרו ויזדו, כי הרי אנשי כנסת אמירה תקינו תפילות. אז מה עושה שמעון הפקולי? מה הוא מזהיר את חלק ברכות בני רבן גמליאל ביבנה? הרי זה כבר קיים. פירוש הדברים לדעתי, נראה לי לומר כך, שכל זמן שהיה בית מקדש, אז היה רעיון של תפילה, בוודאי התפללו, בזה אין ספק. בוודאי שגם עזרא ובדינו תקנו תפילות, ותקנו, כמו שהרמב"ם מתאר את התיאור הזה של מה שהם תקנו. אבל נדמה לי שהם השאירו איזה שמרווח מסוים לפן האישי בתפילה. וזה מה שמאפשר, המרווח הזה אפשר גם את האפשרות לשכוח, כיוון שזה לא נקלט בצורה אינטנסיבית, כי יש כאלה, אולי היו גם כאלה שלא ידעו, או אמרו, בכל מקרה, תפילות כנגד תמידים, יש תמיד שקרב בבית המקדש, וכו'. עם החורבן, הורגש הצורך היותר משמעותי, כאן כבר אין תמידים בבית המקדש. כאן התפילה שלך היה תמיד. ולכן העיצוב היותר משמעותי, היותר קשוח, עם כל המחלוקות, בכל יום מתפלל אדם 18 ברכות, יאמר רבן גמליאל. וגם החולקים עליו יהיו מוכנים לקבל ברמות כאלה ואחרות. אבל זו העמדה. בעקבות החורבן, ודאי שתפילות כנגד תמידים, עם העיצוב, עם המחייב, הגורם המחייב שם, הופך להיות הרבה יותר דומיננט. את תקנת רבן גמליאל, של י"ח ברכות, כן? זה כבר לא שוכחים. למרות שעברו 2,000 שנה מאז. אבל ב-400, 500 שנה שבין עזרא לרבן גמליאל, תקנת עזרא נשכחה. וזה בגלל שהיסוד, אמרנו, הצורך היה גם פחות, וגם המעצב, היסוד המעצב, המוכרח, הסגור של התפילה, זה היה פחות קיים. ומכאן, אני בא עכשיו ממש בקצרה לזכור עוד, בעיקר אני אתמקד ב... טוב, בוא נתמקד בשלוש נקודות שאני רוצה להתמקד בהן, ביחס שבין תפילות של אבות לתפילות של תמידים. זמני תפילות, ובעיקר דיון בתפילת שחרית, דיון בשוליים של תפילת מנחה וחיוב נשים בתפילה. שלוש סוגיות בקצרה, אני לא הולך להקיף את ההשלכות של הדיון שלנו היום באמת בצורה רחבה לנושאים האלה, אבל לפחות נגיעות בתחומים הללו. יש דיון בתחילת הפרק בנוגע לתפילת תשלומים. אני רוצה שנתבונן בו לרגע, נראה שם איזשהו דבר שלכאורה מעורר שאלה. ודרכו נוכל לפרוץ למה שאני מבקש לקרוא. איבא אלו, אומרת הגמרא שם בתחילת הפרק, תאב ולא יתפלל מנחה, מהו שיתפלל ערבית שתיים? האם יש תשלומים לתפילת מנחה בתפילת ערבית? אם תמצא לומר תאה ולא יתפלל ערבית, מתפלל שחרית שתיים. זאת אומרת, תשלומין לערבית בשחרית, זה אני מבין שיש, למה? משום דחד יום ההוא. דכתיב ואי ערב ואי בוקר יום אחד. אבל הכה, תפילה במקום קורבני, וכיוון דעבר יומו בטל קורבנו. עוד דילמה, כיוון דצלותה רחמאו, כולם הדבאים מצלה ואזי. אז אני לא הצלחתי להבין, ולא הצלחתי לעקוב אחרי כל הספק הזה של הגמרא. גמרא, מקודה, מבט אחת היא אומרת, שקודם כל היא מתייחסת לתפילה כמצווה של יום. מי אומר? אולי תפילה כל יחידה זה לפני הזמן? הרי הרעיון עבר זמנו בטל קורבנו, מתייחס לכל קורבן בנפרד. הוא לא מתייחס למערכת של קורבנות שקרבה ביום אחד. עבר זמנו, אם יש לקורבן מסוים זמן, עבר הזמן שלו, בטל. אז אם תפילה במקום קורבן, תסתכל על כל תפילה, אם עבר זמנה של אותה תפילה, בטל הקורבן. מה? למה אתה דבר איתי על יחידת היום? ועוד, אם אתה אומר שתפילה במקום קורבן, אז אם תפילה במקום קורבן, אני הייתי מעדיף ש... סדר התפילות, או מה הן התפילות? תפילות של קורבנות. איך היינו מגדירים תפילות הקורבנות? מהו יום של קורבן? שחר, בין ערביים, בין הנדרים, שחרית מנחה ערבית, נכון? רק תפילות של רחמה, רק תפילות של אבות, יכולות להתפרש במובן זה של ערב ובוקר וצהריים. כי שם באי ערב באי בוקר. מובן? אבל הגמרא ברור שיחידת היום שעליה אני מדבר בתפילות היא והיה לבדוקר, זה לא חלק מהספר. לגמרא גם ברור שכל תפילה לא מתייחסים לכל תפילה בנפרד, אלא מתייחסים ליום של תפילה. גם זה ברור לגמרא. ולכן, תשלומים מערבית לשחרית זה בסדר, זה אותו יום. כל הדילמה היא מיום לחברו. ומיום לחברו זה למנחה לערבית ולא מערבית לשחרית. זה מה שרואים כאן. והגמרא כאן מדברת גם על איבד אמר תפילות כנגד תמידים, כי היא מדברת על תפילה במקום קורבן. לכן נראה לי כדבר פשוט, שזה ברור ששלוש התפילות של היום, כך יוצא מן הסוגיה, הן תפילות שבבסיסן הן תפילות של ערב הבוקר וצהריים. וכתפילות של ערב הבוקר וצהריים, אז יש לי יום של תפילה. ושלוש התפילות האלה הן מייצגות תפילה אחת, הן מייצגות ישות אחת של תפילה. זה לא שלוש ישויות נפרדות. זה בניגוד אגב לתמידים, כי בתמידים יכול להיות שכל תמיד הוא מצווה בפני עצמו, וזה כבר כמובן תלוי מחלוקת כצפוי הרמב״ם והרמב״ן, אם מצוות שני תמידים זה שתי מצוות או מצווה אחת, כשם ששתי מצוות קריאת שמע, מצווה, שתי מצוות או מצווה אחת, המחלוקת של הרמב״ם והרמב״ן לאורך כל החזית, בדיון בשאלה הזאת. אבל בנוגע לשאלה של תפילות של אבות או תפילות של ערב הבוקר בצהריים, זה ברור. וכאן רואים בסוגיה שהערב הבוקר בצהריים הוא מצע שקיים לכל הדעות. כי היום של תפילה לכל הדעות הוא ערב הבוקר בצהריים. תפילות של קורבנות, אפילו אם תצא אותם כיום, זה אף פעם לא ערב הבוקר בצהריים. כי בקורבנות הלילה הולך אחר היום, לא היום אחרי הלילה. אז זה מוכח מתוך הסוגיה הכיוון הזה. שהתשתית של תפילות, של יום של תפילה זה ערב הבוקר וצהריים, אגב זה גם מנהגי תפילותינו, נוסחאות התפילה, אנחנו מחליפים אותם בלילה, לא מחליפים אותם ביום. זה ברור. גם אם תפילה כנגד קורבן. אז או בגלל שהתמידים רק מעצבים את נקודת הזמן, או שלוקחים את יסוד הרחמה שבתפילה ומצמידים אותם לקורבנות. לא הבנתי את השאלה. לא, לא, תמיד, מאז ומתמיד. הסברתי לך, מה זה נקרא? להיות צמוד לקורבנות. מה שאני מסביר היום, נכון, תקף גם לפעם. תקף גם לזמן שהקריבו בפועל קורבנות, ותקף לזמן שלא מקריבים לצערנו קורבנות, ואז מתפללים במקום הקורבנות. זה אותו דבר. ועכשיו, אני רוצה להתייחס קצת לזמני תפילות. בנוגע לסוף זמן תפילת שחרית, כולנו מכירים, מחלוקת תנא קמא ורבי יהודה, חכמים ורבי יהודה, עד שש שעות, חצות או עד ארבע שעות, והלכה כרבי יהודה. נאם בבחיר תקוותי, הלכה כרבי יהודה, עד ארבע שעות. ובכל זאת, מלבד ראשונים בודדים, רס"ג, ראש ראשון להם, שקבע שאי אפשר להתפלל אחרי 4 שעות שחרית, שחרית נגמרת ב-4 שעות ומשם אי אפשר יותר להתפלל שחרית. אבל רוב הראשונים, וכך להלכה אנחנו פוסקים, שאפשר להתפלל תפילת שחרית גם אחרי 4 שעות, גם אחרי שעבר זמן תפילה. וכאן נחלקו הראשונים בשאלה, בניסיון להסביר למה. כשבאים להסביר למה, אז יש הריף מדבר, הריף והראש מדברים עם טעה ולא יתפלל עד 4 שעות, יכול להתפלל אחרי 4 שעות. אז הנטייה של הרבה אחרונים, הבית יוסף בראשם, לבאר אותם על יסוד דין תשלומים. כמובן יש פה חידוש מסוים בהלכה של תשלומים. בדרך כלל התפיסה היא שתשלומים אפשר להשלים רק בזמן שהוא תקני לתפילה. כאן בין 4 ל-6 הוא לא זמן שתקני לשום תפילה, אז איך אתה מתפלל לתשלומים? טוב, אומר הבית יוסף, אם בזמן שכבר מגיע זמן תפילה אחרת אפשר להשלים, קל וחומר זמן שעוד לא הגיע זמן תפילה אחרת ודאי אפשר להשלים. אפשר לתווכח על הקל וחומר הזה, אבל זה פחות או יותר הטענה אחת. אז כיוון אחד שיש לנו בראשונים האלה, אפשר להתפלל תפילת שחרית גם אחרי 4 שעות למי שפספס בזמן, זה בגלל יסוד תשלומים. רק אם באים מצד יסוד תשלומים, אז הגמרא קובעת שדווקא אם ביטל בשוגג ולא אם ביטל במזיד. זו המגבלה. הרמב״ם אומר בפירוש, אם עבר ולא התפלל 4 שעות, יכול להתפלל גם אחר כך. לכן הבית יוסף מבין שפה הוא חייב להציע הסבר אחר בדבר הזה. מצאתי הסבר אחר, אני תכף אגיע לבית יוסף. הסבר אחר מצאתי בדברי המכתם כאן על אתר. המכתם כותב משפט אחד. איפה הדף? כותב. המתפלל מדלת שעות ומעלה יש לו שכר תפילה כרבנן, מילה אחת. בקיצור מה שאומר המכתם, אם אני מבין נכון, הוא אומר דבר פשוט. לך תחילה צריכים לנהוג כמו רבי יהודה, אבל אם תתפס את רבי יהודה, כדאי לרבנן לסמוך עליהם שגם כן תוכל להתפלל אחר כך. זאת אומרת, האפשרות להתפלל אחרי 4 שעות בגלל שיש לי שיטת רבנן שמאפשר להתפלל עד חצות. אז עד כאן יש לי שתי שיטות, או מדין תשלומים או מדין רבנן. אני, התפיסה הזאת של רבנן מאוד לא מובנת. היא קשה, כי אם אתה סוגיה קובעת הלכה כרבי יהודה, בדרך כלל כשאומרים הלכה כרבי יהודה, או כשאומרים הלכה כדבר מסוים, לא מתחילים זה. אני יכול להבין שאתה יכול להגיד לי, בשעת הדחק יש לפסוק ככה, כן? אבל זה בשעת הדחק, פה אין לי שעת הדחק ולא כלום. סתם להגיד, כל אדם, לדעת הרמב״ם, עבר ולא התפלל, עד 4 שעות יכול להתפלל אחרי, עד חצות. זה כמובן דבר תמוח כשלעצמו. וכאן אני חושב שהפתרון הטוב ביותר לדבר הזה הוא אם נאמץ את קו החשיבה הזה שזמני תפילות של הלכתחילה הם זמנים של תמידים. תמיד קרב עד 4 שעות, לכן בלכתחילה אי אפשר להתפלל תפילת שחרית אחרי 4 שעות. אבל אחרי 4 שעות, אמנם זה לא זמנים של תמידים, אבל אפשר להתפלל תפילת שחרית גם של אבות. יש לנו את ערב בבוקר בצהריים, והוא עומד בבסיס. ייתכן מאוד. ואת זה לא ראיתי, שהפוסקים הרגילים מזכירים את זה, אבל אני חושב שזה יסוד שהוא אמת בעניין זה, שהאפשרות להתפלל תפילת שחרית אחרי 4 שעות עד חצות, היא מפני תפילות של תמידים. סליחה, מפני תפילות של אבות. מפני ערב בבוקר בצהריים. זאת אני מכניס כאן את הגדר השני של, של, של תפילה. נכון שמה שמעצב בדרך כלל זמני התפילות זה זמני התמידים, אבל בדיעבד, אם נוצר מצב שלא כך, אז אני יכול להפעיל את יסוד הרחמה שבתפילה, ויסוד הרחמה שבתפילה זה ערב בבוקר בצהריים, ובחלוקה הזו של ערב בבוקר בצהריים, אם אני עושה חלוקה, אז החלוקה היא לפי המונחים האלה של ערב בבוקר בצהריים שמקדים כל ה-24 שעות, אז אצלי הבוקר כאן יימשך לא כמו שאילתו, הבוקר יימשך עד חצות, בצהריים מתחיל תפילת מנחה, בחצות מתחילה זמן מנחה, וכמובן בערב בצאת הכוכבים בשקיעה יתחיל זמן ערב. זה בגדול בעניין הזה. אני רוצה להוסיף פה עוד נקודה אחת שקשורה גם כן לדבר הזה. טוב, אולי לפני שנגיע לזה אני אוסיף עוד נקודה אחת לגבי תפילת מנחה. תפילת מנחה, אני לא אכנס עליה עכשיו לדיון בשאלת מתי מתחיל זמן תפילת מנחה. בגדול אני רק אגיד שיש ויכוח גדול בנוגע לתחילת זמן מנחה במחצית השעה הזאת שבין חצות לחצות וחצי. האם המרחק בין חצות לחצות וחצי הוא מרחק של חשש, של גזירה, שפחות בספרים כתוב שצריכים לתפלל תפילת מנחה מחצות וחצי. שאלה אם זה מחצות וחצי, עקרונית חצות וחצי, כי צריך מקי נטוץ לארץ, זה הזמן בין הארבעים, צריך שיהיה נטייה ניכרת, ואז כך יוצא מרשי בפסחים, תחילת תמיד נשחק, כך יוצא מהמאירי שם, שהוא סבור שעקרונית חצות וחצי זה הזמן התקני לתפילת מנחה, או מה שהרבה ראשונים משתמע מהם, שעקרונית היה צריך להתחיל מחצות ושנייה, רק צריך לדעת מתי זה חצות ושנייה. כיוון שאנחנו לא יודעים, אז לוקחים טווח ביטחון של חצי שעה. נפקא מינה. עכשיו, לכתחילה ודאי זמן מתפללים, שש וחצי, זה מוסכם. מי שש וחצי, במעלה זה מנחה גדולה, לא מתפללים מנחה לפני חצות וחצי. אבל מה קורה בדיעבד? מה קורה אם יבוא מישהו חייל שעולה למשמרת וישאל אותנו? הזמן היחיד שיש לו להתפלל לתפילת מנחה היום הוא בין חצות לחצות וחצי. האם נאפשר לו להתפלל? אז תסתכלו בסימן רש למד ג' נדמה לי בדיונים באחרונים שם, אתם תראו שיש באמת דילמה גדולה בפוסקים, הלכה למעשה לא מאפשרים את זה. אז אני נגד כל הפוסקים שלא מאפשרים את זה, לא יכול לעשות שום דבר. אבל דבר אחד אני כן רוצה, אני חושב שאת זה אני מוכן להגיד יותר בשקט, שאם אדם, יותר בשקט הכוונה יותר בשלווה, לא בקול גדול, אבל יותר במצב שקט, כן? על זה אני יכול להגיד שאם אדם מתפלל בזמן הזה, לדעתי אינו צריך לשוב להתפלל, והסיבה יכולה להיות, אני אומר, גם אם נניח שבאמת חצות וחצי הוא הזמן התקני ולא לפני כן, אבל נדמה לי שכמו שאמרתי שבשחרית בין 4 ל-6 מתאפשרת תפילה בגלל היסוד של ערב הבוקר וצהריים, כן? אז גם בחצות, בחצות החצי מתאפשרת מנחה בגלל היסוד של ערב הבוקר וצהריים. כי יכול להיות שמקי לחוץ בלי ערב זה זמן לתמיד של בין הבית, זה זמן של תמידים, אבל מצהריים ממש, מחצות, זה זמן של החצות. זאת נקודה. בהשלמת התמונה לגבי זמני תפילות, אני אוסיף פה רק עוד שתי הערות בשוליים של זה. הערה אחת קשורה לעמדת רש"י בברכות דף למד, אצלנו בכיתה הזכרתי את זה כבר, של רש"י שם אומר שאפשר להתפלל, אבו עד שמואל ולוי, אבו מקדמי ומצלו, היו מקדימים ומתפללים, אומר רש"י קודם היום. התוספות מסבירים קודם היום, קודם עמוד השחר, אני יודע שאפשר להתווכח על זה, בואו נעזוב את הוויכוחים, לדעתי אי אפשר להתווכח על זה, פשטות רש"י היא, נכון, שקודם היום זה קודם עלות השחר. על זה כבר התווכחנו, והגענו למסקנה הזאת, לפחות שזאת שיטת התוספות בהבנת רש"י. בסדר? הרייבד אומר גם כן דברים מפורשים בעניין הזה, אפשר להתפלל שחרית לדעת הרייבד, במקום צורך גם לפני עלות השחר. וזה דבר שהתוספות כאן אצלנו דף למד צועקים נגד זה, איך אפשר בכלל לעלות על הדעת זמני תפילות, זה מעמוד השחר, זה איך אפשר להתפלל שחרית לפני בלילה. זאת שאלה מאוד חזקה, אבל נדמה לי שאם נקבל שוב את רעיון האבות, אבות של ערב בבוקר בצהריים, עכשיו גם באבות הם יכולים להגיד ערב בבוקר בצהריים זה עדיין צריך להיות בוקר יום, איך אפשר לפני הבוקר להתחיל? אבל נדמה לי שכשמתקלים על אבות, ניתן לדבר ערב הבוקר וצהריים, לא רק במובן של ההגדרות ההלכתיות, אלא ניתן לדבר גם, כיוון שנדבר על הפן הטבעי של האדם, של חיי האדם, אדם שפונה לקדוש ברוך הוא בזמנים שמתחלפים עליו, כן? ברגע שאדם משכים לקום, והוא, זה אצלו מתחיל היום, זה יכול להיות גם זמן תפילת שחרית. אני לא בא להגיד, אני לא חלה מה יעשה, זה מה שכתוב בפוסקים, לפני עלות השחר אי אפשר להתפלל, כדעת רוב הראשונים. אבל אם אני בא להסביר את עמדותיהם של הרייבד ושל רש"י בהקשר הזה, נדמה לי שזה יכול להיות הסבר טוב. אני רוצה להוסיף לטובת אלה מאיתנו שרוצים לעבור לגור באזור הקוטב הצפוני, ושם בעונה הזאת, אני מתאר לעצמי שכמעט אין לילה, כן? איך התפללו ערב הבוקר בצהריים? תרומת הדשן בתשובתו הראשונה דן שם בנוגע לקריאת שמע. קריאת שמע הוא דן, כן, ככה או לא ככה, אבל מעבר לקריאת שמע יש לי שם גם בעיה של תפילה. איך אפשר להתפלל? אדם במקומות מסוימים, אדם הולך לישון בהחלט לפני צאת הכוכבים. אם בכלל יש צאת כוכבים במקום מסוים. אז מתי התפלל ערבית? אז הרמב״ם נתן לנו פתח. כי אמר תפילת ערבית רשות, ניתן קצת להקדים אותה. לא צריכים לדקדק בזמנה. אבל נדמה לי שאם נסביר את הלא ניתן לדקדק בזמנה כמו שהסברתי, יכול להיות, שוב אני חושב שיהודים כדאי להם שיחיו במדינות שיש בהם פחות או יותר, בארץ ישראל בוודאי, אבל גם במדינות אחרות שיש בהם שקיעה וסליחה וצל כוכבים נורמליים בשעות שאפשר להתפלל תפילות כמו שצריך. כן? אבל אם בכל זאת יהודי נקלע לאיזשהו מקום כזה, אני חושב שיש מקום בהחלט לתת לזה מקום גם לתפילה כזאת של אדם שזה היום שלו, אז מקימתו ועד עלותו למשכב, כן? גם אצל אדם כזה יש לו בסדר היום שלו ערב בבוקר בצהריים. יכול להיות שזו אסטרונומיה, יכול להיות ששם הכוכבים יצאו, ויכול להיות שבחורף יצא לו מצב הפוך, כן? ששם, האמת, כשזה מצב הפוך יותר קל, אני יודע מה, כשהיום מתחיל בתשע, עשר ונגמר בשתיים, אז תדחף לתוך זה את שלוש התפילות, כמו שבעצם לפעמים עושים כשטסים, והשעון מתחלף לך מהר במשך הטיסה. אבל בנוגע ליום ארוך, אז אני חושב שכאן בהחלט מסתבר שאנשים שחיים בתוך מקום כזה, שהערב בבוקר בצהריים שלהם באמת משתנה בהתאם למציאות שבה הם נמצאים. טוב, נקודה אחרונה שאני אמרתי שאני רוצה להזכיר בהקשר הזה, בנוגע לחיוב נשים בתפילה. זה נושא שעוד צריך לדון בו בנפרד, אני אומר את זה כאן בקצרה. אחת השאלות שעומדות על הפרק בשאלה הזאת, עד כמה לראות נשים חייבות בתפילה, זה משנה מפורשת, על זה אין ויכוח, כן? כל השאלה היא בכמה תפילות נשים חייבות בכל יום. ועל זה, שוב, אמרתי, כל הנושא לא מעניין אותי מלבד נקודה אחת, האם תפילה היא מצוות עשה של זמן גרמה או לא. ולכאורה, מרגע שתקנו זמנים בתפילות, לפחות השכל אומר שזה מצוות עשה של זמן גרמה, נכון? וכך סוברים הרבה פוסקים, לכן טוענים שנשים חייבות רק תפילה אחת, וזה. אבל לעניות דעתי לא נראה לי כך, ואני אומר בקצרה את היסוד שאני ראינו כאן. ראינו כאן בסוגיה שתפילה, כשאני מדבר על תפילות, אני לא מתייחס לכל תפילה בנפרד. אני מתייחס ליום של תפילה. העבר זמנו בטל קורבנו של תפילות, זה יחידת היום. יחידת היום זה ערב הבוקר בצהריים. זאת יחידת התפילה. גם אם יבואו אחר כך בתפילות כנגד תמידים ויגידו להתפלל בזמן כזה ובזמן כזה כדי שזה יתאים עם התמידים, כן? אבל המצווה ביסודה היא מצוות יום תפילה. ומצוות יום תפילה זה ערב בבוקר וצהריים. יכול להיות שהיישומים בפועל אחר כך הופכים להיות כאלה. ברגע שהמצווה ביסודה היא ערב בבוקר וצהריים, אז אפשר לקבוע שגם אחרי תקנת חז"ל, עדיין תפילה היא נשארת מצוות הזה של הזמן גרמה, כי יש יום של תפילה של ערב בבוקר בצהריים, כשהזמנים הם בחינת ולוואי והתפלל אדם כל היום כולו. ולכן נראה לי שהעיקר להלכה, וזה כאמור אני נתן לכם פה דבר שאסור לי לעשות בחצי משפט, אבל אולי בעזרת השם יצא עוד בהמשך הזמן לעסוק בסוגיה הזאת של חיוב נשים בתפילה בצורה יותר יסודית, אבל כאן אני אומר באמת במשפט אחד, שלדעתי העיקר להלכה שנשים חייבות בשלוש תפילות ביום, או ליתר דיוק נשתמש בביטוי יותר מעודן, נשים חייבות בתפילות היום כמו הנשים, אין שום הבדל, המשנה לא עושה שום הבדל, כל הראשונים לא יצרו שום הבדל, כך נראה לי, אבל ההסבר, השתדלתי כאן לתת את העקרונות שלו, ונעצור כאן היום.